אמר שאולי לכהן סוף ידיך, כלומר אני כבר יודע את התשובה, אני רואה שכולם בורחים, זה הזמן להילחם, ואני לא צריך כאן תשובה מן הקדוש ברוך הוא, הדברים מדברים בעד עצמם. והאיזה קשור לכל מה שכתוב יבוא את המלחמה, והנה הייתה איש חרב איש מרעו, מאומה גדולה מאוד, והעברים היו לפלישתים כאתמול של שום אשר עלו עמם במחנה, סביב, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. כלומר כאן קרה דבר חשוב מאוד, מלבד יונתן ונערו והמהומה הראשונה שהם גרמו בקרב השומרים, ומלבד העובדה שהפלישתים ייתכן שלא הכירו איש את רעהו, היה שם עוד גורם אחד חשוב מאוד, והוא שלפלישתים היו עבדים עברים, היו להם עבדים עברים ששימשו כנושאי כליהם וכולי, וכאן בשלב הקריטי כמובן העבדים שלהם שיתפו פעולה עם היהודים ויצאו נגדם, וכאן באמת כבר נוצר מצב שאף אחד לא יודע מי נגד מי. אני אומר, היו דברים כאלה, אנחנו מכירים גם בזמן המאבק בממשלת המנדט, היו לא מעט שוטרים עבריים בממשלת המנדט ששיתפו פעולה, כן, בעיקר עם המחתרות של האצ"ל והלח"י, והעבירו ידיעות, ומסרו נשקים, ופתחו דלתות, ופתחו שערים. כלומר, הם לא בדיוק שיתפו פעולה עם השלטון הבריטי, ויותר שיתפו פעולה עם מלחמת העצמאות. וגם כאן, כל העברים שהיו במחנה עם הפלישתים, וגם הם עליות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. ובינתיים וכל איש ישראל המתחבים בהר אפרים שמעו כינס הפלישתים והדבקו גם הם אחריהם במלחמה. כלומר, שמעו שהפלישתים נוסעים, יש שלל, יש כל מיני דברים טובים, יש אפשרות להימנות עם מחנה המנצחים, פתאום יצאו מכל מיני מערות בסביבה כל מיני אנשים. זה יכול היה להישמע כמו מערב אסטרטגי טוב שכל מיני אנשים מתחבים במערות, אבל באמת זה לא היה כזה, היו אנשים שפשוט התחבו במערות כי פחדו מפלישתים, וכששמעו את העניין הזה, כלומר למלחמה הזאת של יונתן ונערו, היו גורמים רבים שהתאספו כאן ושהיו חלק מהניצחון הזה, כך שמבחינה זאת ההימור של יונתן היה הימור נכון. ויושע אדוני ביום הוא את ישראל והמלחמה עברה את בית אבן. אי אפשר כמובן שלא לראות את הסגנון, ואני מזכיר שהתחלנו את מלחמות שאול כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי, וזה מסתיים כאן בויושע השם ביום ההוא את ישראל. כלומר, בסך הכל יש כאן בתהליך ההשתעבדות הזאת לפלישתים, וכשישראל היו משובדים לפלישתים והיה נציף פלישתים, יש כאן דמיון כלשהו לשיעבוד מצרים, וכאן לניצחון. הניצחון הזה היה צריך להיות בידי הנביא, כלומר שמואל שהיה צריך להופיע, זה לא קרה, אבל בכל אופן הניצחון ממשיך והמלחמה עברה את בית אבן. איש ישראל ניגס ביום הרבויו, שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי מאויביו, לא טעם כל העם לחם. וכל הארץ באו ויער, ויהי דבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, וגנה לך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השמועה. ויונתן לא שמע בהשמיע אביו את העם, כן, הוא הצטרף למחנה הרי יותר מאוחר, חבר אל המחנה, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו וטעון העיניו. היה איש בעם ויאמר, אשמיע איש בי אביך את העם לאמור, אמרו האיש אשר יאכל לחם היום ויעף עם, ויאמר יונתן אחר אבי את הארץ, אומנו כי אור אולי כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לא הכל אכל היום העם ממשלל אויביו אשר מצא, כי אתה לא רבתה מכה בפלישתים. לשאול שאלה. ויאבקו ביום הוא בפלישתים ממכמס איילון, ויעף העם מאוד. ויעט העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארץ, ויאכל העם על הדם. ויגידו שאול לאמור, הנה הם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדתם, גולו אלי היום אבן גדולה, ויאמר שאול קבוצת העם, ואמרתם להם, הגישו אלי איש שורו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לאדוני לאכול אל אדם. ויגישו כל העם איש שרו וידו הלילה, וישחטו שם. האם יש שאול מזבח לאדוני? אותו החל לבנות מזבח לאדוני. והוא שאול ידע כיף לשנים לילה ונפוס הבאים את הרבוקר ולנשר בהם איש ואמרו כל הטוב בעיניך השם ואמר הכהן נקרבה הלום אל האלוהים וישאל שאול באלוהים הירד אחרי פלישים ותתנה בית ישראל ולענהו ביום והוא שאול גושו הלום כל פינות העם ודעורו במה הייתה החטאת הזאת היום כי חי אדוני משה את ישראל כי משלו בינתם בני כמות ימות ואין עונה מכולם היום אל כל ישראל אתם תהיו לעבר אחד ואני וינתן בני נהיה לעבר אחד ואמרו העם אל שאול הטוב בעיניך השם ואומרים שאול אל אדוני אלוהי ישראל הפה תמים הילחד יונתן ושאול והעם יצאו ואומר שאול הפילו בני ובן יונתן בני והילחד יונתן ואומר שאול יונתן נגיד עלי מה עשית אגיד לו יונתן ואומר את האום טעמתי בקצה המטה אשר בידי מהדבש הנה אני אמות ואומר שאול כל יעשה אלוהים כל יוסיף כמות אמות יונתן ואומר העם שאול יונתן ימות אשר עשה את הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי אלוהי יפול משרחת ראשו ארצה כי אם אלוהים עשה היום הזה ויבדו עם את יונתן ולא מת ויעל שאול מחרי פלישתים ופלישתים הלכו למקומה כן, כמה אירועים שאנחנו בעצם כבר נמצאים אחרי ההכרעה ואנחנו במרדף המלחמה עברה בית אבן כלומר אנחנו נמצאים בעיר שנמצאת ככה ממזרח ליריחו בדרך לכיוון בית אל אנחנו יודעים באמת שיש שם יער מאיפה אנחנו יודעים שיש שם יער? בגדול אבל מאיפה אנחנו יודעים שם מפורש שיש יער? אלישע כן, אני מזכיר, איפה שכתוב שלא דובים ולא יער ותצא שתיים דובים מן היער בתוכן 42 ילדים זוכרים את הסיפור? זה בדיוק שם, כשהוא עולה מיריחו לבית אל בדרך יש שם היום יישוב ערבי שנקרא דר דיבואן על שם הדובים כן, שם הדובים שהיו שם אבל בואו נכון צודק עיקר העניין זה היה חלק מיער אפרים אולי אני אסביר את זה משהו אפשר להסביר אותו אבל בואו ניתן גם כאן בהסבר ישנם שני תיאורים של ארץ ישראל שמנקודת מבטי מהווים סתירה תיאור אחד זה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותמנה ורימון ארץ זה את שם המבש מוכר לנו והתיאור השני הוא ארץ עמת חלב ומש שני התיאורים האלה במידה רבה סותרים זה את זה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותמנה ורימון ארץ זה את שם המבש לדבר על גידולים תרבותיים ועל ארץ חקלאית טובה כן? שיש בה מים ויש בה הכל ואתה יכול לגדל שם חקלאות טובה מכל בחינה ארץ זבת חלב ודבש זה מבחינה מסוימת ההפך חלב זה מתאר כמובן שיש הרבה מרעה אני רק מזכיר שבדרך כלל חלב שאכלו היה חלב עיזים אתה מתאר ארצות של מרעה עיזים ומרעה בקשון המקרא זה מדבר מדבר זה מרעה מה שאנחנו קוראים מדבר בקשון המקרא זה ישימון אבל מדבר זה מה שאצלנו קוראים ספר וזה אזורי מרעה ואזורי מרעה לא הולכים יחד עם אזורים חקלאים אזורים חקלאים אין בהם הרבה חלב נגיד ככה דבש שמתואר בארץ חלב ודבש זה לא דומה לארץ זית שמן ודבש כי ארץ זית שמן ודבש זה מתאר את הדבש של הפירות בעיקר תמרים אנחנו רואים שתמרים במשפט הבנים בגדול ככל שעור וכל דבש לא תקטיעו ממנו של השם זה מתאר דבש פירות בכלל כלומר כל הפירות המתוקים נאסר להקריב מהם כל הפירות המתוקים אני מזכיר את רעבי קין לפרי האדמה נמחה להשם ואולי כל מיני דברים שקשורים בסיפור הזה ולעניין שלנו הדבש שנאמר בארץ עמת חלב ודבש על פי מה שהגמרא אומר זה דבש דבורים איך אני יודע שזה דבש דבורים? משם לומד את הגמרא שמותר לאכול דבש דבורים על פי הסברה הפשוטה אסור היה לאכול דבש דבורים כי יוצא מן הטמא טמא נכון? דבורה היא שרץ ארוך והיה המקום לאסור את הדבש אז נכון שיש סיבות כשאנחנו בודקים את הזואולוגיה לכל פרטיה ייתכן שהדבש לא בדיוק יוצא מהם, נחלקו בזה פוסקים, וייתכן שזה ההבדל בין דבש לבין מה שנקרא היום מזון מלאכות. שמעתם פעם על הדבר הזה, כן? מזון מלאכות זה לא בדיוק דבש, ודבש יותר פנימי, באמת עוזר לפתור כל מיני בעיות ולפתור כל מיני מחלות, הוא בעייתי יותר, כיוון שהוא משלב בקרבו יותר את את קרביה של הדבורה, נגיד ככה. הדבש הוא משהו יותר חיצוני מחלות, אבל מכל מקום ודאי שבלי שהיה לנו פסוק לא היינו יודעים שהדבר הזה מותר, כן? ורק הסמך המסור יוצא מהתחלות דבש, אנחנו מתאים לאכול דבש דבורים בנושא הזה, זה מדבר על דבש דבורים. וממילא, אחרי שדיברנו כל כך הרבה דברים שלכאורה אין להם קשר, הגיע הזמן לצייר את הציור היחיד שאני יודע לצייר. קו פרשת המים, שממש עובר כאן לידינו, קו פרשת המים הארצי, ושכל מה שממערב לו, זה באמת ארץ של גידולי קרקע, וגידולי קרקע בהחלט טובים. מה שאנחנו מכירים באזורים שלנו זה בעיקר הכרמים, אבל תבדקו ותראו שכל הכרמים נמצאים ממערב לקו פרשת המים. ממזרח לקו פרשת המים יורדים מעט מאוד גשמים, וממילא מה שגדלים שם זה שיחי בתק כאלה, שיחי הפקר כאלה, שבגלל שאין טעם להשקיע שם בגידולים חקלאיים. ולמה משמשים כל מיני שיחי הפקר כאלה? זה האוכל של העיזים. עיזים אוכלות כל דבר. זה לא כבשים שצריכים דשא. עיזים אוכלות כל דבר, והן אוכלות את השיחים האלה, וטוב להם עם זה, והכל טוב. עכשיו אני מצייר כאן עוד קו בתוך הסיפור הזה, וזה בערך הקו הזה שעובר כאן פחות או יותר ביריחו, ואדי קלט, אפשר לומר שציירתי כאן פחות או יותר, זה אומר ואדי קלט שממשיך מיריחו ועד הירדן. ומה הקו הזה, ובכן כאן אני רוצה לעשות את זה, כאן אני יכול לדבר על שבעת המינים. זה אזור המדבר, שדיברנו עליו, או יותר נכון ספר המדבר, וניתן להגיד את זה כארץ זבת חלב. כלומר, כאן יש עיזים בחלב, ואנחנו נמצאים בעיקר בנחלת יהודה, ובנחלת יהודה ניתן לראות את קו פרשת המים סביב המילים חכלילי עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב. כלומר, שצד אחד יין, צד אחד חלב, והצבעים כחול לבן, שמוכרים לנו גם מהטלית, ניתן לראות אותם כבר בברכה הזאת של יעקב, חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב. חכלילי זה סגול, זה כחול כזה מאוד מאוד כחול, כן? בשוטי יין, יש כאלה עיניים כאלה קצת כאלה. חכלילי עיניים יין ולבן שיניים מחלב, וזה בדיוק קו פרשת המים. שיר השירים, אנחנו מכירים בדיוק במקום הזה את המפגש בין נותרת הכרמים לבין רואי הגדיות. זה בדיוק על קו פרשת המים. כלומר, היא רואה את הראש שלו מבצבץ מעבר לקו פרשת המים, והוא נעלם לה, והיא הולכת לחפש אותו, והדברים ידועים, שלמה יהיה כאותיה על ידי חבריך. כל זה מתאר לנו את קו פרשת המים כאן. באזור של השומרון יש הרבה יותר מים. ומה שקורה שם, חם שם מאוד מצד אחד, ויש הרבה יותר מים, ואז מה יש לנו כאן? יער. שמתחיל מן הירדן, וזה בעצם הירדן. הירדן בעצם מתחיל לגדל יערות בכל האזורים האלה. ואני מזכיר את יער אפרים שנחמו בו דוד בן שלום. וכל האזור הזה היה אזור מיוער. מה יש לנו ביער? דבורים, דבש. נכון? וזה מה שכתוב כאן, כל הארץ באו ביער, וביער אנחנו רוצים את יערת הדבש, יש הרבה דבורים. ואם כן, אם כאן יש חלב, כאן יש לנו דבש. כך שארץ זבת חלב ודבש זה מזרח ארץ ישראל, כלומר כל החלק שמקף פרשת המים מזרחה, בעוד שארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, דבש פירות, זה בעיקר עולה על ארץ ישראל המה הערבית, אם כי תמרים יש יותר דווקא בצד המזרחי של קו פרשת המים. ארץ ישראל המערבית לא התכוונתי כאן ממערב לירדן, אלא התכוונתי ממערב לקו פרשת המים. וכאן, כאמור, הם נמצאים באזור הזה, כל הארץ באו ביער, והעם ניגש בימום, כלומר, שאול השביע אותם שלא יאכלו. ולמה שאול השביע אותם שלא יאכלו? רודפים, שרודפים, אין זמן לאכול, ואנחנו מכירים את הבעיה הזאת מהצבא, אלה שעוד לא מכירים, אז עוד יכירו, כלומר, באים אנשים למילואים, שאלה ראשונה, איפה האוכל? כלומר, באים, כשחיילים אין להם מה לעשות, כבר מתחילים לפתוח קופסאות, וכבר מתחילים לשים קפה, וכבר מתחילים דבר ראשון לאכול. בכל דבר, שאול משביע את העם ואומר, ארור האיש וכו'. ויול שאול את העם לאמור, ויול זה נשמע כאן מלשון עלה, שבועה ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מאויביי, ולא טעם כל העם לחם. ועולה אז ברוויה, אף אחד לא לוקח מהדבש, ויונתן לא שמע בהשביע אביו טעם. ושימו לב איך הוא אוכל, תכף הדבר הזה יהיה לנו חשוב להסבר. וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב בידו על פיו, ותאור נא עיניו, וממילא יכול כמובן. זה בא איש ואומר לו, תשמע, אביך ישבה את העם. הוא יכול להגיד, אוי, לא ידעתי. אבל הוא מצדיק את עצמו שהוא אוכל. והוא אומר, אחר אביא את הארץ, ואומר, כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש זה. אף כאילו אכול אוכל על האכל היום, העם ישלל לאיבה ושל המצאה, כי אתה לא רבתה מכה בפלישתים. כלומר, כאן מתעורר ויכוח, וזה ויכוח מעניין. השאלה, האם כשהעם לא אוכל, הוא נלחם יותר טוב או הוא נלחם פחות? מה ההסברה שהוא נלחם פחות טוב? זה נפוליאון אמר. כן, מה אמר נפוליאון? הצבא צועד על קיבתו. כן, כלומר, בואו נגיד, אנשים לא אכלו, אז אין להם כוח לרדוף. אין להם כוח להילחם. זה בהחלט משפיע. מה הסברה? כלומר, הסברה של שירות. אמרנו אותו מקודם. מתחילים להתעסק עם אוכל, כרגע צריכים למהר, כרגע אין זמן לדבר הזה. וזה יכול להיות נורא בעיה. יכול להיות נורא בעיה היום כשאנשים אוכלים. אני את חטאי, אני מזכיר היום, לא בדיוק חטאי, אבל אני רואה בזה אשמה, בעקיפין, במלחמת יום הכיפורים, ביום ראשון. כן, כלומר, לא בשבת, ביום ראשון. אנחנו עלינו ביום ראשון, ממש בבוקר, שש בבוקר עלינו למעלה, ופלוגה אחת, לא היו לה פקודות, ולא זיית האויב, ולא כלום בשלב, זה, אנשים כל הלילה. עבדו בחימוש הטנקים, ולהזכיר לכם יום קודם היה יום כיפור, אז מה עושים? יישבו לאכול. כן, לא היו פקודות, התיישבו לאכול, התחילו לפתוח קפסאות, יצאו מהטנקים, התיישבו לאכול. והגיע, אז הגיע בדיוק, פלוגה סורית, ופלוגה שלמה שלנו מושפדה. אני לא מדבר על הטרגדיה הגדולה של מות האנשים, אבל אתם מבינים מה פלוגת טנקים אז ברמת הגולן, במציאות שהייתה, היה טנק אחד מול 14 טנקים, בתחילת פרופורציות, זה היה דבר שיכול היה להכריע את המלחמה על רמת המדינה. ולעתם. למה? כי יש פה לאכול. ובאמת, הצורך הזה לא לשבת לאכול. מבחינה זאת, ליונתן יש פתרון. ומה הפתרון שמציע יונתן לעניין הזה? הוא תובל את המטה שלו ביערת הדבש, ושם אותו על פיו. יש כאן איזושהי אמירה, אפשר לאכול, אבל אפשר לאכול תוך כדי ריצה. כלומר, לא מדבר פה, הוא לא מתיישב. לוקח עם המטה קצת, שם בפה, כלומר, אפשר לאכול בתהליך של ריצה ובתהליך של פעולה. והדבר הזה, מה שדורש, הוא דורש משמעת. זה דורש משמעת צבאית טובה, נכונה. שאדם יוכל גם לאכול, אבל שלא להתעכב. כלומר, בצבא רגילים אוכל זה מצב שהצבא מושבת, עכשיו אוכלים. כן, זה מין משהו כזה כמעט מיסטי. אני לא יודע למה, ברגע שיש ארוחה, אז הכל... אין דבר. תואמים תוך כדי ואוכלים, ולא צריכים לחמם את האוכל, ואתה פותח איזה קופסה ובולע שם בפה את מה שיש שם, ולא חושב פעמיים. השאלה אם אנשים מסוגלים לעשות את זה. כשנעשות את זה אתה צריך להיות חייל באיכות של יונתן, וזה מה שיונתן מציל. שאול, מה שעמד לפניו זה אנשים שאם אתה נותן להם לאכול מתיישבים. אז הוא השביע אותם, זה יותר טוב שיהיו חלשים, אבל שיפחדו ולא יאכלו. למעשה אנחנו עומדים כאן לפני אותה מחלוקת שהייתה בפניהם גם בתחילת המחלוקת. מה אתה מעדיף? אתה מעדיף את הצבא הקטן והמצומצם אבל שיודע להילחם, או שאתה מעדיף שיהיו לך כמה שיותר חיילים, ופה הרי נאספו כל מיני שהתחדו במערות, ונאספו עוד כל מיני יפגים שהם המשרתים של הפלישתים, איזה מין צבא עממי כזה, בית ספר מקיף, אבל אתה היית הולך. זה איזה מין מחלוקת כזאת כמו בין בית שמאי לבית הלל. שם זה בתורה, כאן זה בצבא. אבל העיקרון אותו עיקרון, בית שמאי אספו את כל המצטיינים. כן, רק את אלו שיש להם ייחוס אבות ושהם משתירים ושהם דיבורים ושהם זה ושהם זה ושהם זה בית הלל זה היה בספר מקיף. אז ברור שבספר מקיף אתה מלמד ברמה יותר נמוכה, אבל יש לך הרבה יותר אנשים. תמיד השאלה באיזה כיוון אתה הולך, וגם בצבא השאלה הזאת קיימת. יש בהחלט עניין של מסות, בהחלט משפיע. ומצד שני, חיילים של פלוגות חוד, הם צריכים להיות חיילים מסוג שלאלה הולך. ויונתן ונערו יצאו לבד למלחמה. היה דרוש כאן תיאום טוב מאוד בשני אנשים. אנשים שיש להם מסירות נפש, אנשים שיש להם יוזמה, אנשים שמסוגלים לתפס על מצוק. כמו שאמרנו, כשהנשק בין השיניים. ושיודעים לעשות את זה. ואז עם שניים אתה פותר לפעמים בעיה, שאתה לא פותר עם המון חיילים. שהם חיילים בינוניים. ולא יותר. יש משמעות למסה, יש משמעות בהחלט לאיכות. האיכות והמסה בדרך כלל עומדים בסתירה, זה מוזר. והשאלה, מה אתה מעדיף לעשות? ובמידה מסוימת, זה כאן ההבדל בין שאול לבין יונתן. דיברנו פעם על הספר חרב הרפאים, הזכרנו את זה. ספר שפעם היו נותנים אותו בצבא, קורסי פיקוד, וזה היה ספר קריאה חובה. אני ממליץ פה למי שיש לו זמן לקחת את הספר הזה של אנגלי, קצין אנגלי בשם דיוויד סטרלינג. מפקד הרפאים, תהיתי, כן, מפקד הרפאים. מפקד הרפאים, ולא דיברנו, לא. אז אני אספר את הסיפור, זה היה קצין בריטי, במקרה לגמרי שמו דיוויד, זה קצת מתאים לכל מיני סיפורים בספר שמואל, והוא מאוד דגל בדרך הזאת לקבוצה נבחרת, והייתה לו קבוצה נבחרת שהוא ידע של אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם עד הסוף. אנשים בודדים, אני אפילו לא בטוח, שהיו איזה 20 איש או משהו כזה, כמה היו שם? מה? משהו, מה? סליחה? פלוגה קטנה הייתה לו. 30, 40, 50 איש, זה מה שהיה לו, והוא נלחם במלחמת העולם השנייה, הוא נלחם נגד הגייסות של רומא בצפון אפריקה. הוא ערך שם שמות במחנות, הוא ידע איך לחדור לתוך כל מחנה, ממש מהסוג של מבצע יונתן שיש לנו כאן, אני מקווה שאני אמצא יונתן הזה, והוא ערך שמות במחנות של הגרמנים, הם לא ידעו מאיפה זה בא. הוא ידע איך להיכנס, הוא ידע איך לצאת, הוא ידע לפרצת שם כל מיני דברים ולעורר שם מורמות ולהעריך את הביטחון, ובסופו של דבר כשהצבא של רומא למד שם מלחמה נגד מייחסים את כל הגבורה למונטגומרי, אבל כדאי לדעת שמי שעמד שם בגדול ושהביס את רומא ושגרם בזה, תרם בזה תרומה אדירה לניצחון על הגרמנים, זה היה יהודי, כן, והיה טוב אם היטלר עצמו היה יודע את הדבר הזה, מה שמו היה? מה? בריגדיר קיש, שמעתם פעם את השם? מה שמעתם? בריגדיר קיש, כן, הוא היה הסגן, והוא בעצם ניהל שם את כל המלחמות הגדולות האלה, הוא היה הסגנו של פילד מרשל מונטגומרי, בניין מלחמות יוצאות מן הכלל. אבל רומא הגיע לשם די מותש, בגלל, בין השאר אני אומר, בגלל צרות צרורות שדויד סטרלינג גרם לו, ובאמת הצליח לעשות שם דברים יוצאים מן הכלל, שם עושה לזה חדר רפאים, ופעל בשיטות של יונתן. כלומר, נכנסים אנשים בודדים, ומצליחים לעשות במחנה דברים, גם היום יש לנו כל מיני יחידות כאלה, בכל מיני מקומות, ששומעים כל מיני אגדות כאלה מפה ומשם, ויש כאלה דברים, אנשים, שאתה יכול להכניס אותם, ואתה יכול לדעת שהעבודה תעשה. ולפעמים אנשים האלה עושים מה שחטיבה או אוגדה לא מסוגלת לעשות. ובמוסד ובכל מיני יחידות מודיעין של צה"ל וכדומה. וכאן שאול החליט להשביע את העם ואמר לא אוכלים. יונתן אמר למה לא? אוכלים בקצה המטה וממשיכים להילחם. יותר טוב, היה כאן ויכוח. אבל יונתן מוסיף כאן עוד ביטוי, אחר אבי את הארץ. מה זה מזכיר לנו כמובן? מזכיר לנו את החן. וזה מזכיר את החן, זה כאן נותן את הפרשנות המאוד לא שגרתית, מאוד לא מקובלת, לסיפור של החן. וזה דווקא הסיפור של הגמרא במסכת סנהדרין. ואני אומר בפשטות, זה לא הסיפור. אנחנו נשאל מה היה החטא של החן. אז נראה, אתה לוקח משלל של מלחמה שבעצם הקדוש ברוך הוא ניהל אותה, נכון? מלחמת יריחו. היריחו עלה יותר לקחת שלל מהאום מכיוון שהלוחמים הם עשו את המלחמה, נכון? אבל הרי יריחו זאת הייתה מלחמה שמי שעשה אותה זה הקדוש ברוך הוא. הפלת החומות. וממילא כל השלל היה צריך להיות מקדש להשם כמו שדרש יהושע. זה ההיגיון. שזה היה החטא של החן. הגמרא בסנהדרין מאוד מפתיעה בנושא הזה. והיא טוענת שהחטא של החן היה דבר אחר לגמרי. וזה פשוט העובדה שבאופן פורמלי הוא עבר על השבועה. רק העובדה שעבר על השבועה. כלומר, אני לא צריך בכלל להתייחס לתוכן של השבועה. מה שעולה מן הגמרא שהתוכן לא היה מוצדק. והגמרא אומרת שכשאומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, קום למה זה אתה נופל על פניך, כן, וכולי על סיפור של החן, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה השם, למה הלכת והשבעת את העם שלא לקחת שלל? כלומר, האיסור לא היה בלקיחת השלל, אלא מה, אלא גוף האיסור היה איסור כדי שיהושע השביע, אחרי שיהושע השביע, כמובן, מי שהפך את השבועה, אז לא היה בסדר. אבל הבעיה הייתה בעצם כדי שיהושע אמר שלא לקחת שלל. וזה מה שנרמז כאן, אחר אבי את הארץ, למעשה יוצא שמי הוא האוכר הגדול? לא העובר על השבועה, אלא מי שהשביע וגרם לך, שכשיש עם כזה גדול, בסופו של דבר מישהו יעבור. וכאן עוד מעט יתחיל באמת ויכוח מי אשם בהפרת השבועה הזאת. האם מי שהשביע או מי שנשבע? כלומר, מי שהשביע גרם, מי שנשבע נתפס בחטא, אבל השאלה מה? והוא אומר, אפלו הכל, הכל היה משלל הרבה שמצא, כי אתה לא רבת בקרב פלישתים, היינו מכים אותם הרבה יותר. בכל מיני הם מכים בפלישתים, ויקו, אני פסוק למד הלב, ויקו ביום הוא בפלישתים, ממכמס איילון. בואו נדבר קצת על המושגים האלה, ושום דרך כאן, כאן אנחנו יכולים לצור על השעות, ואם כן, אנחנו נמצאים כאן, פחות או יותר, נמצאת מכמס, במקום הזה נמצאת מכמס ואנחנו ממשיכים עולים לקו פרשת המים ומגיעים פחות או יותר כאן אנחנו בעמק הירדן. מסלול זה אומר לכם משהו? מה? ודאי, עלו לקו פרשת המים וירדו, אבל אני שואל אם המסלול הזה אומר לכם משהו. מה?
כביש אחד?
זה לא כביש אחד, זה 443. מה? כלומר? טוב, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה רק חלק. בואו נדבר על כל המלחמות שיש לנו במסלול הזה. זה קודם כל כמובן יהושע. יהושע מול חמשת מלכי הדרום, עכשיו, שאול במלחמת נכנס, מה שקורה לנו כאן, הלך. רגע.
דוד.
נגד הפלישתים. דוד, נגד הפלישתים. בעמק רפאים. אני מזכיר לכם את הצעדה לראשי הבחיים. אתם יודעים, זוכרים? וכן, והוא מכה אותם מגבעון עד גזר. זה אותו מסלול. זה בדיוק כביש 443, מגבעון עד גזר, ועוד אחד הזכיר נכון, המקום הרביעי, יהודה מכבי נגד, זה כבר יותר קשה. כן, יהודה מכבי, המכבי נגד צבא סיירון. במעלות בחורון. זאת הייתה המלחמה השנייה שלה. המלחמה הראשונה הייתה שם בוואדי חרמיה, כלומר על הכביש שהולך לשילה, פחות או יותר היום מקביל לצומת של חוצה בנימין. שם זה התחיל נגד אפולוניוס, וכאן זאת הייתה נגד סיירון. זה היה בדיוק במעלות בית חורון. שאלה קשה, קרב הפוך, חמישי, מה? בבית
שני,
נגד
הרומאים.
אה? נגד הפנות? כן, אבל קודם כל גנרל אלנבי. גנרל אלנבי נגד הטורקים.
היה שם קרב?
מה?
היה שם קרב?
לא, אבל לא עלה שם. נכון. קרב ידוע מאוד לא היה שם. יכולנו כמובן להמשיך עד, ותכף נדבר על זה גם על מלחמת העצמאות, מלחמת ומלחמת ששת הימים, אפשר להמשיך ולראות את מה שקורה שם. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל קודם כל אני רוצה לומר, זאת הדרך, כביש 443, זוהי הדרך הטבעית שיורדת מירושלים לשפלה. כביש מספר 1 זה דרך מאוד לא טבעית, זה שיגעון טורקי, ואף פעם לא סלנו כך כבישים. כן, וזה מין דבר כזה שהולך ככה בצורה כזאת. ואנחנו שלמנו את המחיר שלו במלחמת העצמאות. כן, מי שלא יודע למה אני מתכוון, אז שינגן לעצמו את המנגינה של באבל וואד. כן, ברגע שאתה מעביר את כל השיירות דרך הוואדי, דרך באבל וואד, וכל האויבים נמצאים על הערים מסביב, אז אתה במצב בלתי אפשרי. לא בונים כבישים שנוסעים דרך הוואדי, אין דבר כזה. כבישים שנוסעים דרך הוואדי. כביש צריך לנסוע על השלוחה. וזה מה שקורה כאמור עם כביש 443, וזאת הייתה הדרך. ומבחינה הזאת, כאשר גבעון ביהושע שחליט על שחלף פעולה ביהושע, אז מלך ירושלים היה חייב לצאת למלחמה, כי הוא נחסם. מבינים? יושבת לו גבעון על הדרך הראשית, והוא נחסם. וכאמור הדרך הגיעה עד גזר, שהייתה עיר מאוד מאוד גדולה, או ממכנס איילונה, והדרך הזאת הייתה דרך מאוד מאוד קריטית. בעצם הייתי אומר, זה היה כביש מספר אחד המקרים. היום זה 443, אבל במושגים שלנו זה היה כביש מספר אחד המקראי. כביש מספר אחד, רק להזכיר לכם, זה לא כביש מירושלים לתל אביב, אלא זה כביש מצומת לידו הוא מתחיל. כלומר, הוא מתחיל שם במעבר מכביש ים המלח ליד בית הערבה הישן, וזה הכל עכשיו כביש מספר אחד, מגיע דרך שם למחלף מעלה אדומים, עובר את ירושלים ומגיע עד תל אביב. זה בעצם כביש שחוצה את כל ארץ ישראל, והמלחמה הייתה בכל המקומות האלה על הכביש הזה. זה היה כביש קריטי, או כאן זה היה דרך קריטית. וכאשר אתה מגיע שם, כאשר ישראל מגיעים, בואו נגיד, עד קו פרשת המים, מכאן ואילך הם כבר נמצאים למעלה, ואתה רודף אחרי אלה שנמצאים למטה, ואז כמובן מצבך טוב יותר. ולכן כן, הייתה חשיבות עצומה למקום הזה, ואנחנו רוצים שיתנהלו סביבו בגלל הדבר הזה מלחמות רבות מאוד. היה במלחמת השחרור, היה על הכביש הזה, היו קרבות קשים מאוד, ואנחנו נכשלנו בהם, מה שנקרא בעיקר מבצע יבוסי, מצפון לירושלים, על כל האזור של נבי סמואל, כדי לכבוש בעצם את הכביש הזה, וזה לא הלך. ההיסטוריה חזרה על עצמה בצורה מעניינת, כאשר מי שנכשל שם אחד מפקדי הפלוגות שנכשל שם, מי היה? זה לא באשמתו, זה היה שם, מה? אורי בן ארי, נכון? אורי בן ארי כמפקד פלוגה שם נכשל, אבל מצד שני הוא הכיר טוב את הדבר והוא הכיר את החשיבות של הדבר הזה, והוא ניתן לו כמח"ט כבר, כמפקד חטיבת הראל, חטיבה 10, ששת הימים, לכבוש את המקום הזה, ומתברר שזה היה קריטי מאין כמותו. זה היה קריטי מאין כמותו. אנחנו יודעים את הקרבות ההירואיים של הצנחנים על ירושלים, ושם באמת היו הרבה מאוד קרבות הירואיים גדולים, אבל כשאנחנו מדברים צורה אסטרטגית, לא במלחמה בסמטה זו או בסמטה אחרת, מי שניהל את המלחמה, בעצם חטיבת הצנחנים הושלחה לקרב בשביל דבר אחד, הצלת הר הצופים, זה הכל. כן, זאת הייתה המטרה, להציל את הר הצופים. אבל חטיבת הראל של אורי בן ארי הלכה להציל את כל ירושלים, מכיוון שעלה כוח שריון גדול, עלה מכיוון מעלה אדומים, והיה צורך לבלום אותו, ובשביל זה היה צריך לכבוש את כל הגג הזה של ירושלים, את כל האזור הצפוני הזה, שממשיך מכביש 443, ושמוביל אותנו עד פסגת זאב, או זאת היא גבעת שאול. כל הדבר הזה נכבש כאן, וכאמור המשיכו עד איילון, ושם העם היה עייף מאוד, ועדיין לא לכדו את עיקר הצבא הפלישתי. שם לא החזיקו מעמד, והיה את העם על השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארץ, ויאכל העם על הדם. כלומר, כאן עברו בעצם על שתי עבירות. עבירה אחת של אכילה על הדם, ומה הייתה העבירה השנייה? עברו על השבועה. עברו על השבועה, כיוון שלא הייתה ברירה. שאול הולך מהר לכפר על הדבר הראשון. דיברנו כבר שאכילה על הדם ייתכן שהייתה קשורה בניחוש, וזה כבר דיברנו בפעמים קודמות, נכון? לא תאכלו על הדם, לא תלך לשוב ולא תאוננו, ולא ברור בדיוק מהי אכילה על הדם בדבר הזה. לא לגמרי ברור. האם הכוונה כאן שלא הקריבו ונהגו להקריב, וזו היא המשמעות ששאול מקים מזבח, למה אני קורא לזה אכילה על הדם? מה? זה מה שכתוב באמת בספר ויקרא, כן? איש בני ישראל מנגר לגר בישראל, אשר ישחט שור או חסד או עז במחנה, ואת בית הכהן מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרבו. ייתכן שנהגו פה על פי החומרה הזאת, ייתכן שהאכילה על הדם הייתה פה שלא יכשירו את הבשר. אלא שאם זה ככה, אז סימן שמצבם היה באמת חמור. כיוון שמה הדרך הפשוטה להכשיר בשר? מה? לצלות, לא למלוח. למי היה שם מלח? אף אחד לא החזיק שם מלח איתו בכיס, נכון? אבל הדרך הפשוטה היא לצלות את הבשר. אתה מדליק אש ואתה שם את הבשר על האש. ואז זה שואב את כל הדם. ואם הם אכלו על הדם על פי זה, אז משמע שהם אכלו את הבשר נע. הם לא בישלו אותו, הם פשוט היו כל כך רעבים, שתפסו את הבשר כמו שהוא ואכלו אותו. לך תדע אם לא אכלו שם אפס מן החי, אני לא יודע. יכול אפילו לא שחטו, לא כתוב שם, פשוט העם הגיע למצב רעב נוראי. אבל שאול מלמד אותם מה לעשות, ובסופו של דבר בונים מזבח, ויום השאול נהדר אחרי פשוטים ונפוס בהם בתור הבוקר ולא נשאר בהם איש, ואמרו כל הטוב בעיניך עשה. כן. כן, אני הקשבתי על השאלה הזאת, אנחנו לא שמענו לכאורה, אם מותר שלל אויבים, והגמרא אומרת, אפילו קוטלי וחזירי, אז יכול להיות שכזה מותר, אבל זה הפשע כבוי, זה יכול להיות כבר. אין לי יודע, מה אתה אומר? אני אומר. סליחה? לכאורה זה באמת נאמר בשטח האויב. קשה לדעת אם זה קיים בכל מצב. אני גם חשבתי על האפשרות הזאת, ואז אולי בגדתם רק מביאה, תשמעו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו, בואו נקריב קורבן, נוכל שלמים, נעשה את זה כמו שצריך, כן?
אולי רק דבר עשה יצא לא מטרם. חדר נסום פעולת את
הדין. נכניס פה את הפלפול של דבר שיש לו בתיקים, זה נשמע מעניין. אבל אני לא חושב שהיה דבר מסכיר לכל. אבל אני לא מתאים, זו הלכה מסוימת שנאמרת, ודבר מסוים לגבי ביטול, לגבי ביטול ברוב, ואולי גם ביטולים אחרים.
אני אומר, בכנת הספרדית, אם זה חדרן, אין לך מה לעשות, אז תאכל אותו. אבל אם זה פרייס, אין לך מה לעשות.
אני שומע. אני שומע, וכאן, לא משנה אם זה נקרא שיש מה לעשות או שאין מה לעשות, כשהם אוכלים את זה, נראים ככה טורפים ולא מסוגלים להקקות אפילו חצי שעה עד שיכשירו את הבשר. ויום השם נרדה החל ושתים ונפוזו בהם על הבוקר ולא נשאר בהם איש, ואמרו כל הטוב בעיניך עשה, מה אתם מבינים מהתשובה הזאת?
הם לא רוצים לעשות את זה.
בואו נשווה את זה למה שנערו של יונתן אומר לו. כן? אומר לו, ויאמר לו נשא חלב, עשה ככל אשר בלבביך, נתן לך, הנני עמך כלבביך. וכאן אומרים מה שאתה רוצה לעשות. כלומר, אנשים ברגע שאכלו, וגם היו רגשות אשם איך שאכלו את זה, ואכלו, 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 והאוכל לא מגיע עד הגרון, והבטן כבר התמלאה. ופתאום שולח אותם להתחיל להילחם בפלישתים. זה נראה לא שער, אומרים כל הטוב בעיניך עשה. ואז, ויאמר הכהן, נקריבה על אומר לאלוהים. כלומר, הכהן עומד ורואה, יש כאן מפקד, מלך מלא אנדרנלין, ורוצה להסתער לפלישתים, ושם, ושם ככה, ומנית את החגורה, ונראה כמו בשבת אחרי התשום. נגיד ככה, כן? כלומר, עם כל האוכל הזה בתוך הפלישתים. הכהן מרגיש שיש כאן איזשהו פער בין המנהיג לבין העם, ואומר, נקריבה על אומר לאלוהים. שאל שאול באלוהים היד אחרי פשוטים התניתם ביד ישראל ולא ענה הוא ביום ההוא. למה לא ענה? נו לי בבקשה את התשובות, אני אפילו רשום אותם על הלוח.
אתה אומר
את
מההתחלה, משמואל
כבר. מה?
זה ששמואל עזב כבר בהתחלה.
בואו נראה, ולא ענה מה שמואל. טוב. ולא אנחנו לא נשבור ראשונה הנביא עזב את העם. תשובה נכונה, אני חושב שיש תשובה יותר טובה. תשובה שלה היא מבחינתי עיקרית, אם כן אנחנו נשאר פה חמש תשובות. כן? למה לא ענאו? פירו את השבוע. פירו ובולג'ו יונתן. יונתן מפר את השבוע. ארבע או שתיים, מה שאתם חושבים? שאול ביטל את שמונה מהשם, אז אני רואה ממש חזק לזה. מה, ככה הקדוש ברוך הוא, מתי שאתה רוצה כן, מתי שאתה אומר לא. יש כללית, איך עובדים? ויש שם כבר, הוצאו ההורים והתומים מן הארון, וכבר הכהן לובש אותם, וכבר צריכים לשאול, לא, אני יודע את התשובה לבד. והולכים. זה נורא ביום, זה דבר שלא היה לך כאילו שם גדול ממנו מהבחינה הזאת, ולא אפשר שהקדוש ברוך הוא יענה לו עכשיו. הלאה. מה? אמר לך לא לדעת. אמר לך, בואו נגיד גם מה שעולה כאן, ולא יקריבו להשם. אני מוסיף לזה גם כל העם יפר את השבועה. למה רשמתי כאן מספר דברים? אני לא צריך כל חמישה, אבל רשמתי את כל מה שניתן להגיד כאן, אבל למה רשמתי פה תשובות רבות?
שאלה עכשיו משתנה.
אני מקווה שנספיק לענות גם על השאלה. מקווה שנספיק, אבל תכף נראה. אבל למה, אני רוצה עכשיו לחלק פה את הדברים האלה. מה המשמעות החלוקה שחילקתי? שימו לב מה אומר שאול. שאול אומר, גושו הלום כל פינות העמודו, הוא במאה הייתה הרע, ואומר, אבל יאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. כולם לא כל כך משתפים פעולה, אבל כשאתה מעמיד גורל בצורה כזאת, שניים מול כולם, ברור שמה המשמעות הפלת הגורל? האם הבעיה היא אצל העם או הבעיה היא בפיקוד? זאת השאלה. האם הבעיה היא בעם או הבעיה היא בפיקוד? אם היה הגורל עולה על העם, מה שמכאן את הבעיה? אם הגורל עולה על צוות המפקדים ויש כאן שניים, ויש מתיחות ביניהם, והם שאול ויונתן, אז בואו נחפש את זה באחת מארבע אפשרויות. או בזה, או בזה, או בזה, או לומר שאם העם אכל את הדם, אכל עליו או העם הפר את השבועה, זוהי בעיה של מי שהשביע אותם ומי שאמר להם לא לאכול. זאת גם אפשרות. נכון? אבל השאלה הראשונית הנשאלת, בואו נראה אם הבעיה היא בעם או הבעיה היא במפקדים. איפה כאן אתה? אנחנו מוצאים דברים כאלה הרבה פעמים, אני יודע, חז"ל אומרים, יושיהו לא היה יודע שהוא צדיק והעם שלו לא בדיוק הולכים אחריו. כלומר, הבעיה הזאת של מפקד שרץ בראש ופתאום מתברר לו שהוא לבד, משהו כמו כלב בחטא המרגלים, וכל מיני כאלה דברים. כלומר, אתה הולך עם איזושהי דרך ופתאום אתה לבד. פתאום מתברר, רצית לעשות איזה משהו גדול, אבל אתה לבד. וכאן, אם כן, זאת השאלה הראשונה. אחרי שהגורל הכריע, והם שאול אלוהי ישראל הווה תמים, שוב, זה המקור גם בזמירות, השם אלוהי ישראל הווה תמים, ולא להילחד אחרי הטעות דפוס שקיימת ברוב הסידורים, שלא ידעו את המקור, ואמרו השם אלוהי ישראל אהבת תמים. מכירים? זה כתוב בסידורים בדרך כלל. הווה תמים, לא אהבת תמים, אלא הווה תמים, וזה לקוח כמובן מכאן. הווה תמים, אני מזכיר שלא פה על אורים ותומים, וילחד יונתן ושאול והעם יסעו. כלומר, הבעיה היא בפיקוד. והם ושאול אפילו ביני ובין יונתן בני. ומרבה הפלא, אם אנחנו הולכים כאן, מי נלכד בסופו של דבר בדברים האלה? כאן ודאי הייתי מאשים את שאול. נגיד הרי שאול, העם, בסופו של דבר מי שנלכד זה מי שאני, בואו נגיד עם המצפון שלי כשאני קורא את הפרק, מי שאני הייתי מאמר עליו אחרון. יונתן הוא הצדיק שבחבורה. נכון שהוא אכל דבש, אבל נכון שהוא אכל דבש בטעות. איך זה שבסופו של דבר נלכד יונתן? אני באופן אוטומטי ודאי הייתי לוחד את שאול. אולי אתה, אבל ההורים ותומים לחדו דווקא את יונתן. ובאמת יונתן אומר, תרום טעמתי בקצה המטה אשר בידי מהדבש, הנה נעמות, ויום השאול כה יעשה לו וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. זה דברים שניתן לדרוש אותם לשבח. ואני אומר, החשיבות כרגע הייתה להכריע את הפלישתים. אם הקדוש ברוך הוא לא עונה, אז לא יוכלו להכריע את הפלישתים. וכרגע צו השעה היה להקריא את הפלישתים, שאול מוכן בשביל זה להקריב את בנו. יש נוטיב שנקרא בספרות היוונית איפיגניה, מכירים את השם הזה? כן, הייתה פיתו של אגממנון במלחמת טרויה. כן, אגממנון היה שם מלך יוון שבא שעם כל אלה, כל המלכים שהיו יחד איתו יצאו למלחמה בטרויה, וגם כן האלים לא ענו להם, אז הוא הקריב את הבת שלו. כן, אפשר אולי להשוות את זה קצת לסיפור הזה, כמובן בלכאורה, בלכאורה, בלכאורה. אני יותר, אם הייתי משווה, זה סיפור שאני אמרתי אותו פעם, זה סיפור שקשור דווקא בצורר גדול מאוד, אחד מגדולי הרשעים שפעם העולם הקים. והסיפור הזה הוא דווקא לשבחות, אני חייב לומר, כוונתי לסטלין, ואני ממש לא אוהב אותו. תאמינו שאני ממש ממש לא אוהב אותו, ובקרב סטלינגרד. קרב סטלינגרד הוא הקרב שעליו הייתה הטיה המשמעותית ביותר במלחמת העולם, במלחמת העולם השני. כן? ברגע שהגרמנים הפסידו בסטלינגרד, הם איבדו בעצם את מה שהם רצו לעשות, את החיבור עם יפן, אחר כך עוברים את כל רוסיה ככה בקלות ומתחברים עם יפן שכבר כבשה את סין, והיו כבר קרובים להגיע לרייך בין 1,000 שנים, שם הם נשברו. והשבירה שלהם בקרב סטלינגרד, שהיא הייתה באמת, אני חושב, הישועה הגדולה מנקודת מבטו של העולם כולו, אבל עדיין מנקודת מבטנו כיהודים, ובאמת בקרב קשה מעין כמותו, קרב קשה מעין כמותו. היה בשלב מסוים שנדמה לי 6 גנרלים גרמנים נפלו בשבי הרוסים. כן? וזה די שבר את חבורת הפיקוד שם. ומי שנפל בשבי הגרמנים זה בנו של סטלין, שגם כן היה מפקד בצבא, הוא נפל בשבי הגרמנים, והגרמנים הציעו חילופי שבויים. הגרמנים הציעו חילופי שבויים, וסטלין אמר לא. והם הוציאו להורג את הבן שלו, והם הוציאו להורג את הגנרלים, אבל סטלין אמר בשלב מסוים לא, זה היה אחת הסיבות המרכזיות לניצחון. ושם ממש סטלין הקריב את הבן שלו למען הניצחון, ואני אומר באמת את כל הרשיות של הרשע הזה קשה לתאר. אבל הדבר הזה הוא באמת, אפשר להגיד לזכותו, לא נעים, אבל צריכים להגיד את זה לזכותו. ואנחנו צריכים להמשיך את זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו.